טוב, אנחנו ממשיכים בפרקי יפתח. פעם שעברה עסקנו, נסכם ממש בקצרה מה היינו עד עכשיו. שאלנו מראש, היה בני עמון, אחרי בעצם סבב הניצחונות של ישראל בתקופה, ואחרי שעם ישראל כבר ניצח את בני עמון, מתי עם ישראל ניצח את בני עמון? יונתן, מתי עם ישראל ניצח את בני עמון כבר בספר שופטים? מה? טוב, מלחמה עם מואב. עם מואב, בפרק ג' מוזכר שגם בני עמון באו. בעצם בני עמון נוצחו בתור איזה שכירי חרב כאלה, אבל נוצחו כבר. שאלנו, כשאלה יסודית, מה גורם להם לבוא? עד עכשיו היינו שתי הבנות. הבנה ראשונה, הם בעצם נוגעים בנקודת תורפה אמיתית, וזה הנתק בין נבר הירדן המזרחי למערבי. בדיעבדיות של בכלל שבני ישראל גרים שם. בעצם אמרנו, התוקף המוסרי ניכר, שמלחמה הזאת שונה מקודמותיה, וזה שבני עמון באים פה מכוח התוקף המוסרי. לא כמו כל הקודמים שפשוט באים ועולים בכוח החרב, אלא הם גם עולים 18 שנה, אבל בעצם מנמקים את עצמם, לא אומרים בכלל, לא עונים לך, נלחמים נגדך, לא ככה הם נוקטים ביפתח, אלא אומרים לו בעצם טענה, זה הארץ שלנו. הם בעצם ראינו שמצליחים ליצור את הנתק הזה בפועל, גורמים לזה ש-18 שנה הם משעבדים את גלעד ואף אחד לא מגיב, בסופו של דבר גורמים למלחמת אחים נוראה בין אפרים למנשה. זה אמרנו כיוון אחד, זה מפה התוקף של בני עמון. אמרנו פעם שעברה כיוון שני, התוקף של בני עמון הוא מזה שמעזיבת ישראל את השם, הרי אנחנו נמצאים בשיא השפל מבחינת העבודה זרה, בני ישראל עוזרים את השם ולא עבדו, ובני עמון בעצם שרואים את בני ישראל עובדים את אלוהי בני עמון בין השאר, הם בעצם אומרים, טוב, אתם לא עם השם, כל מה שהיה לכם זכות לכבוש את ציחון וזה, וכל החשבונות שעבר ירדן המזרחי, זה אם השם נתן לכם. אבל אם אתם לא עם השם כבר, אז קדימה. אז זה שלנו לא פחות משלכם. ראינו שיפתח מעמיד את שם השם, הן במצפה מול הזקנים, וזהו בעצם חוזר ליעקב אבינו שנשבע שם בשם השם, והן מול מלך גלעד, מול מלך בני עמון, כשהוא אומר לו, אשר הוא ישחק כמו שלוקחה, ואנחנו השם לוקנו איתנו, בעצם אומר לו, מה שהשם הוריש אותנו, ואנחנו עם השם, זה שלנו. וזה בעצם תוקף מוסרי חדש. כל דבריו אמרנו שגם את כל עניין הנדר, יש להבין לאור זה, יפתח מבין שצריך לעשות מעשה קיצוני, כדי להראות את דבקות ישראל והשם. אל מול מה שהיה זה אתה, שעבדו את כל העבודה זרה ועזבו את השם, יפתח מה שהוא מבין שצריך לעשות, בא נדר מאוד קיצוני, ואמרנו, הנדר הזה יש פה בעצם, בלשון של חז"ל, תביעה כאילו מאת הקדוש ברוך הוא, כמו שעבד אברהם, או כמו ששאול בעצם תובע, הוא מאמין איזה מין עמדה אל מול הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, תן לי את בקשתי, ויפתח לא נענה, כי עם ישראל באמת במצב קשה. יכול להיות שאם היו זוכים, היה נענה, שבאמת לא ביטוי תצא משם. בכל אופן, זה הדרך השנייה שאמרנו, שבעצם יש פה מערכה על שם השם, עד כמה עם ישראל הוא עם השם אחרי השפל הזה של העזיבה את השם ועבודה לכל העבודות הזרות. בתוך כדי זה, אז עסקנו בכל הנושא של גדולת יפתח, ראינו שזה ממש מוסכם שהוא ממעבירי המסורת, ובאנו מדרשים שאפילו הוא שהוא הקטן בשבדים, הוא ברוח הקודש, ועסקנו בשאלה אם ככה, מה זה כל המדרשים החלפים עליו? באופן כללי עלה פעם שעברה פה מבין כל החבורה, אפשרות נפלאה לומר, שבעצם אחרי כל הפרשה הזאת, אז יפתח הפך לגדול הדור, ואולי אפילו תלמיד פנחס, כמו שכתוב באחזור ויטרי ועוד, תלמיד פנחס, ואז בעצם הוא שפט את ישראל במובן של לשפוט את העם. צריך קצת בירור בדבר הזה, כתוב אחר כך 6 שנים שהוא היה, של כמה זמן נגיש לו אז, לא יודע, צריך עוד פה לעיין בדבר הזה. בכל אופן אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת. בואו ניגש רגע בעצם למה שתחילת פרק י' א' לוקח אותנו, למעמד של יפתח הגלעדי. יפתח, אנחנו רואים בתוך משפחת גלעד, התברר שהיה ברור רציני. היה את האחים, שלמרות שהכתוב משיג אותם כי בעצם נטפלים ליפתח, בהתחלה כתוב, ויולד גלעד את יפתח. משמע, אומרים כמה פרשים שהוא הבכור, בכל אופן, הכתוב נותן לו את הבמה ראשון. ותלד, אשת גלעד לא בנים, יש פה משהו ממש מוזר. השאר הבנים, שמגרשים את יפתח ויוחסים לאשת גלעד, שהיא אשתו אמיתית, לעומת האישה שמתוארת פה כאישה זונה, היא אשתו העיקרית, אבל הכתוב דווקא מראש מעמיד, מאוד ברור מעמיד במרכז, נותן את התוקף ליפתח. והם מגרשים אותו, כבר נדבר על זה, הם מגרשים אותו, והוא נמצא במשך שנים בארץ טוב, בעצם מנותק מהם, מנושל מירושה ונחלה, ונמצא עם אנשים ריקים. ואז אחרי זמן, והאם ימים, אז הם קוראים לו חזרה, והיא פה מתחילה ההנהגה שלו. מה אנחנו למדים מהפסוקים האלה, מה הם באו לומר, ובכלל צריך להבין מה כתוב בהם. אז בואו נתחיל מניתוח משפחת גלעד. בפשט נראה, למרות צריך פה בירור בחשבונות השנים, פשט נראה שגלעד, איזה גלעד, אנחנו מכירים אותו. גלעד שאנחנו מכירים אותו מהתורה, שהוא בעצם נכד של מנשה, גלעד, בן מחיר, בן מנשה, בן יוסף, הוא הוליד ילדים. כמה ילדים אנחנו יודעים שהוא הוליד? שישה. בתורה יש לנו שישה ילדים, נכון? עשריאל ושכם ושמידה וחפר ועוד מישהו, וחלק. טוב, לא, כאילו, לא משנה, אמרנו פחות או יותר. בכל אופן, אלה הילדים שמוזכרים בתורה, בפרשת במניין, בפרשת פנחס, וגם בספר יהושע, בפרק י' ז' בחלוקה של הנחלות. מתברר שהיה לגלעד עוד ילדים, עוד ילד לפחות, שהוא היה מין ילד חורג כזה, והוא יפתח. למה אני אומר שזה גלעד עצמו? א', הכתוב לא מאותת, הוא פשוט אומר, ויולד גלעד את יפתח. אברבנאל התורה באמת ככה אומר, שכנראה זה ילד שלו, הוא גם מחדש לומר שהיה עוד ילדים חוץ מהשישה האלה, וחוץ מיפתח, הוא אומר, היו עוד ילדים שלהם קוראים הגלעדי, הוא אומר שאפילו ברזילאי הגלעדי אולי גם כן היה עוד אח שלהם בעצם. על יאיר הגלעדי הוא לא אומר את זה, כי זה איך בעצם חשבון אחר, זה יאיר בן מנשה, דנו אז, כנראה פחות, אבל שאולי זה יאיר בן מנשה עם כל החוות יאיר. בכל אופן הוא חלק מהתופעה הזאת של יאיר בן מנשה. אבל מה שאנחנו בעצם מתחילים לראות פה, יש פה תופעה מעניינת. בתוך בני גלעד בן מחיר בן מנשה, יש בירור מאוד רציני. בירור סביב מי הממשיכים העיקריים. וכאן צריך לומר בסוגריים, גם אם נגיד זה לא גלעד עצמו, זה כמו שאמרנו בירור בן מנשה, יש פה איזה מין תופעה כזאת עקבית. גם אם זה לא גלעד עצמו, ראיתי כאלה מפרשים שזה בעצם איזה מין ראש גלעד. שהנביא קורא לו גלעד, כי הוא בעצם ראש גלעד, אבל אנחנו לא יודעים את השם שלו. בסדר, לא משנה, הנביא במובן הזה מייחס את זה לגלעד, ואנחנו חוזרים לאותו בירור. בכל אופן, זה מעניין. נזכיר רגע את ההיסטוריה של משפחת גלעד. גלעד זו תופעה מעניינת. הם הרי מראש, בענייני הנחלות בכלל, בגלעד יש תמורות. משפחת גלעד יש תמורות. קחו סתם משפחה מעם ישראל, לא יודע מה. משפחה ביששכר. הם נוחלים בתוך שבט ישכר, בנחלת ישכר, הכל דורף. בתוך נחלת מנשה יש קודם כל את השינוי המשמעותי שהוא בעצם מקבל נחלה יחד עם ראובן וגד. אחר כך מאוחר יותר באים בנות צופחת ואומרות רגע, באות למשה עם טענה ובעצם מתחדשת על ידם כל פרשת הנחלות, כל פרשת הירושות. מאוחר יותר, בפרשת מסי, באים בני יוסף ואומרים למשה, רגע, נתת הנחלה לבנותינו, אבל מה נעשים? אם הם יקחו גברים, אז הנחלה תעבור עליהם. מתחדשת גם הפרשה של איסור נסיעה ממטה אל מטה, איסור נסיעת נשים ממטה אל מטה, כדי שלא תעבור נחלה, באישה יורשת נחלה. עכשיו, עוד לפני שנביא את המדרש שבעצם מתייחס ישירות ליפתח בהקשר הזה של בת יורשת נחלה, אם מותר להתחתן ממטה למטה, קודם כל אנחנו רואים פה איזושהי אנטיתזה ביפתח ביחס לכל המגמה הזאת של ההצמדות לקרקע שאנחנו פרגשנו בשבט מנשה. כלומר, גם בנות צופחת וגם אחר כך בני יוסף שבאו לגבות אותם, שישארו בנחלתם, זה ממש תופעה הפוכה מזה שאתה פתאום מגלה שרגע, לגלעד בעצם היה עוד בן, שהוא בכלל בן אישה אחרת, יש את המחלוקת והוא בכלל נושל מנחלתו, והבן הזה דווקא מקבל בסוף את ההובלה. זה מין ויכוח כזה, כשתוסיף לזה את יאיר בן מנשה, שהוא מבואר מדברי הימים שהוא בכלל משבט יהודה אביו. כלומר, יש פה בתוך משפחת יוסף נישואים ממטה למטה חבל על הזמן. כי הוא בעצם קיבל נחלה בתוך הגילה, יש לך עכשיו שכל הערי יאיר הגלעדי הם בעצם של שבט יהודה. כשנפרוס רגע את הסוגיה, זה קצת יוצא ויכוח, וקצת יוצא שתי תזות, שתי שיטות, בין עבר ירדן המזרחי לבין המערבי. כי בואו נעשה שנייה את הסדר. שוב, אמרנו לגלעד, יש לנו יוסף, מנשה, מחיר, גלעד. בסדר? גלעד, היו לו שישה בנים. כל השישה האלה נחלו, מפורש בספר יהושע, נחלו בעבר המערבי. הנחלה המערבית של מנשה, מתחת לאפרים. מעל אפרים, סליחה. עכשיו, אז מי נחל בעבר הירדן המזרחי בעצם? מי קיבל שם נחלה? אם כל ששת הבנים קיבלו במערבי, התשובה היא, היו כל אלה זה בנים שהם הולידו משפחות שקיבלו שם עצמי. היו עוד בנים לגלעד, מראש אני אומר את זה, בעצם זה שאנחנו מגלים עוד בן, יפתח הגלעדי, אמרנו לפי אברבנאל גם ברזילי הגלעדי, זה בעצם לא מפתיע, כי מראש בתורה יש בעצם חלוקה בין המשפחות, שבהם גם כלול חפר וכל בנות צופחד, ומילה גם כנראה בני יוסף שבאו ואמרו, אנחנו צריכים לדאוג שהנחלה תהיה שלנו. לבין עבר ירדן המזרחי, שהם מראש בני גלעד, חסרי הגדרה עצמית של משפחת X, משפחת Y. מראש משפחות שבעצם בהתנדבות נחלות נחלה של מראש, לפחות לפי הסדרים הרגילים עכשיו, לקראת הכניסה לארץ, לא אמירות להיות שלהם. אותן משפחות שבהן אתה מוצא את נובח ויאיר בן מנשה שעושים כיבושים פרטיים, ואחר כך אתה גם מוצא את, ואמרנו, ויאיר בן מנשה שבעת בכלל חיתון עם שבט אחר, של גלעד עצמו, כנראה, שוב פעם זה קצת בסוגיות של משפחולוגיה שם, ואתה מוצא גם את יפתח הגלעדי, שבעצם מראש מתברר שלגלעד, עוד לפני כל האלה, השש שהיו בעבר הירדן המערבי, אתה מוצא שבעצם הייתה לו עוד אישה אחרת, שמה זה האישה האחרת הזאת? פה נוסיף את רבנו בחיי, והרד"ק מביא את זה בשם תוספת, לא, בשם המדרשים. ועוד קיצור, זה מקום שמופיע בכמה מקומות, מה הכוונה שיפתח בן אישה זונה? לא הכוונה כפשוטו, כמו בדרך כלל המשמעות של אישה זונה, אלא הכוונה שלמרות שכבר בטל האיסור, אנחנו נמצאים דורות אחרי הדור הראשון שהכניסה לארץ, השבטים עדיין היו נוהגים, ואולי בייחוד בני יוסף, היו נוהגים להתחתן אחד עם השני, בדורות הראשונים, וזה שיפתח נולד לגלעד מאישה משבט אחר, זה הם אמרו לו מבחינתם, מבחינת האחים, את הבן אישה אדונה, נשלו אותו מנחלה שלו, למרות שעל פי התורה מגיע לו נחלה לכל דבר. פירושים אחרים אומרים, אומרים שהוא בן פילגש, וגם פה, לא חזרתי את זה עכשיו, על מה שאם אני זוכר נכון, שגם פה להלכה בן פילגש יורש אדם. מוריש לבן שלו, ואם זה בן מפילגש, בסדר, הוא יורש כמו כל הבנים, והם בעצם נשלו אותו מהנחלה שלו. מה? מה?
גם
אזור
יורש.
כן, נכון. אז אזור גלעד? מה זה אזור גלעד? לא הבנתי שאלה. אזור גלעד זה בעבר הירדן המזרחי. על שם אנחנו מדברים. כל, בעצם, אזור גלעד קרוי ככה על שם, שבעצם כל מי שגר שם זה בני גלעד שאין להם שם אחר. ממש פעם, אומר עכשיו פשט תורה וספר יהושע. בסדר? כשאנחנו אומרים אזור הגלעד זה בעצם כל מי שתחת גלעד ואין לו שם אחר של משפחת אסריאל, חלק, שמידה וכדומה. משפחות המנשה המערבי זה אלה שאנחנו מכירים משם, את גדעון ומעופרה ואבימלך, הם בעצם המשפחות בעלות השם, כולל שכם שם. כל אלה בני השישה בני מנשה זה בעצם בני גלעד בן מחים המנשה.
יש בני מנשה שם גם בני גלעד?
יש יאיר בן מנשה. אולי היו גם עוד בנים למחיר, קצת ככה משמעות, קצת יש משמעות כזאת גם שלמחיר היה עוד בנים, שגם הם בעצם כלולים שם. שמה, שמחיר
בן מנשה?
כן, אבל השאלה מי הם, הם עצמם בני מחיר מנשה, זה מה שאני אומר. בוא נגיד, הכלל של הסוגיה הזאת שבעצם התורה כל הזמן באופן עקבי משאירה לנו פתוח, היא בעצם אומרת, כי יש את הנקרא הזה, את הפלג בשבט יוסף שמאוד, משפחות מסודרות, נחלות מסודרות, ולהיחס בנחלה הזאת ולדאוג לה ולמנות צופחן. לעומת זאת, עבר הירדן המזרחי שהוא מראש מאופיין בצד היוזם וההתנדבותי וזה של עם ישראל. ובו אנחנו מופצים גם בעצם תופעה ממש קיצונית, ופה אנחנו כבר מגיעים לפרשה שלנו, שאפילו הם גירשו מהנחלה שלהם את מי שנחשב כמו ממש מחוץ לעניינים, וזה יפתח. כלומר, באופן כללי הצד המזרחי הוא כזה שלא אחרי משפחות ספציפיות, ושם יש את הכיבושי בדד של נובח וירבן מנשה, והתופעה הזאת של הכיבוש מתגלגל שראינו לאורך השנים בדברי הימים. ולמרות זאת, אפילו הם, יש נגיד את ה... אפילו הם הקיצוני ביניהם, הדבר הזה שיפתח נולד מאישה אחרת, או מאישה זונה ממש כפשוטו, או מפילגש, וסילקו אותו. עכשיו, לעניין הזה שיפתח לא היה חלק בעצם מהנחלה בהתנהלות הרגילה, יש משמעות מאוד גדולה לכל ההתנהלות פה. אם נביא בחשבון את מה שהקדמנו ואמרנו, מה שאמרנו בשיעורים שעברו, שבעצם הנקודה שבה נהגו בני המון זה בפילוג הזה. הם עלו על הגילד 18 שנה וגרמו לזה, לאיבה הזאת שהלכה ונוצרה, שאף אחד לא פוצה פה ומצפצף. מה שאחר כך בסוף נגמר במלחמה עם אפרים והרגעת 42,000. אז יש פה משמעות מאוד גדולה לזה שדווקא יפתח, שבעצם אין לו חלק בכל ה... אפילו בנחלה הוא לא קיבל חלק. ודווקא הוא הולך ונעשה ראש להילחם על הנחלה, לא רק שלהם, של כל העם. בעצם השם כאילו במובן הזה בנה את יפתח קצת מחוץ לכל הסיפור, גם של אחדות העם, כי הוא בכלל... אני רציתי להזכיר בהקשר הזה, רציתי להוסיף עוד משהו. יפתח, לכל... בעצם, מאיזשהו קטן לא גדל עם האחים שלו, גדל איזשהו בבדד. לא רק זה, בכל השיעבוד שעכשיו הוא מגבש אותם כיחידה בפני עצמה אל מול כל העם, יפתח גם לא נותן חלק. איפה הוא נמצא? בארץ טוב עם אנשים ריקים. מה זה ארץ טוב? ארץ טוב, אז יש כאלה אומרים, זה שם של האדון, של הארץ. יש פרשים מסבירים, ככה ברבנאל. ועוד שארץ טוב, זה בעצם ארץ שטוב בה. כלומר, מה שיש פה הנגדה בנביא. יש פה ממש משמעות גדולה לפסוקים, שכל התקופה הזו של שיעבוד, גלעד הוא בעצם חריג מכל מיני גלעד, הוא פשוט לא חלק מזה. הוא נמצא בארץ טוב, יש לו את האנשים שלו סביבו, יש לו בעצם גם צבא משלו. והבידול הזה ממש ניכר בפסוק זין. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם משנתם אותי ותגרשון מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם. יום יפתח אומר, רגע, מה אתם רוצים? מה אתם קוראים לי עכשיו? אני בכלל לא בצרה הזאת. אני בארץ טוב, לכם רע, כאילו אני אומר, ולי טוב. עכשיו באתם, כשאתם בצרה נזכרתם, אבל בסופו של דבר, מה שאני חושב שאנחנו למדים מזה, עד כמה באותה תקופה, בכלל השבטית או המשפחתית, כמו שכבר ראינו גם בתוך משפחת גדעון וכל הדורות הראשונים האלה של הארץ, שהייחוס עדיין משמעותי ולא מתחתנים, זה במין מנהג משפחות אחרות, יש מראש מי שהשם, אנחנו מתחילים לראות את התפקיד שלו שיפתח כעומד מחוץ למשפחתיות, מחוץ לנחלתיות אם אפשר לומר, והוא זה שעומד להיות לראש לכל העם. אני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד משמעותית ברושם שיפתח מטביע לדורות על האומה, רושם שאנחנו נראה אותו עוד מעט גם מול מלך בני עמון, הרושם הזה של אחדות כל העם, של המובן מאליו, שבעצם יפתח מציף, שלא משנה מה, עכשיו אני חלק מגלעד, וגלעד עכשיו ביריבות עם עבר הירדן המערבי, ובכלל אני ביריבות עם בני גלעד, יפתח כמו שהיינו פעם שלוש, הוא מציב את שם השם בראש, הוא מציב את האחדות בראש, הוא מראש בעצם גדל, וזה קצת מזכיר עוד אישים בתולדות האומה, את משה שבעצם גדל שנים מחוץ לך, ודוד. יפתח דומה במובן הזה שהוא בעצם מנודה נמצא מרחוק, וכשצריך הוא בא ומציף את הזרע המרכזי, הוא משוייך לכל העם, אין לו שיוך, אין לו את הקרקע שלו בכלל. הסוף של זה, זה שהוא נקבר, מה שחזל אומרים, בין אם דורשים את זה לשלילה, בין אם לחיוב, בכל הרי גלעד. נכון, הסוף כתוב, בפרק י"ב פסוק ז', וישפוט יפתח את ישראל שש שנים, וימות יפתח את גלעדי, ויקבר בערי גלעד, לשון מיוחדת כזאת. חזל אומרים, אברבנאל אומר שזה, לא אברבנאל, הרלב"ג, אומר שזה שבח, שהוא בעצם מראש ביקש לקבור אותו בכל הגלעד, כי לא היה לו המשכיות. רוצה ששמו יזכר בגלעד. חז"ל אומרים את זה לגנאי, שבגלל שהוא לא בא ליפתח, ובגלל זה הוא מת ביתו, אז בעצם נפלו לו איברים בכל גלעד. כך או אחרת, ממש בסופו של דבר נוצר שמי שנודע מאחיו, בסופו של דבר משתייך לכל הגלעד, אין לו מקום משלו, הוא אבי כל יושבי גלעד, ושם הוא בעצם נקבר. מה? נכון. תראה, אז זה גם משמעותי, כשהחזירים אותו הוא קצין, אז זה, אם אתה זוכר, דיברנו על זה, נראה שמחזירים אותו דווקא למרכז הגלעד, הרי הוא חוזר וכתוב שיש לו בית במצפה. מצפה, ראינו עוד מימי יעקב, זה מרכז הגלעד. איפה שיעקב עשה את הגלעד, שם הוא אמר זה המצפה. אז נראה שהוא, זה אולי חלק מהעניין דווקא, שהוא חוזר, אמרנו, למקום המרכזי של גלעד, אבל שוב, לא בתור נחלה מסוימת, בתור ראש לגלעד. שם זה הבית שלו, ושם הוא בעצם גם מוסר את הנפש של הבת שלו. מה אתה אומר?
במקום זה שהנביא אומר לנו שגלעד הוא בן של יפתח, שגלעד הוא אבי יפתח.
כן.
אם הוא בן אישה זונה כפשוטו, באמת אין שום, כאילו, מי ערב לכך ומי יוותר על נחלתו, כאילו, הוא בן ספק, ויש אחרים של בנים ודאים.
מה שאתה אומר זה בכלל לא בטוח שאישה זונה זה בן ספק. זה תלוי בסיטואציה. במיוחד שהנביא מעיד עליו, שהוא בנו, הוא בנו נקודה, אתה כאילו, לא צריך...
זה אומר, בילד גלעד עושה לומר, אם שאימו הייתה זנה, כל הכל היה דבר ברור שגלעד...
כן, זה מצודות ממש כנגד זה אומר, כי באמת הצודק, בלי זה, אז כל הפרשה היא ספק. זה ברור איך שלא יהיה, שהוא בנו והפוך, הנביא מציב אותו כהבן שלו, וכל השאר בעצם מסביבו. אז זאת נקודה ראשונה של בעצם החיצוניות של יפתח, שדווקא הופכת אותו לבעצם לחוסר שיוך פרטי ולשיוך כללי, לאבי ולמוביל. נוסיף לזה את התופעה המיוחדת הזאת של יפתח, שהוא מקבט לעצמו אנשים ריקים שהם איתו ויצאו עמו. מה הפירוש ויצאו עמו? אומר הרלב"ג, הם היו הולכים למלחמות, היו נלחמים. מי זה מזכיר? זה שאדם שהקבצי סביבו אנשים, והוא יוצא למלחמות לבדו איתם. מכירים עוד תופעה כזאת?
דוד.
דוד. דוד, שם כתוב מראה נפש, פה כתוב אנשים ריקים, הלב אהרון פה עומד על זה, שזה לא כתוב ריקים ופוחזים כמו אצל אבימלך. כתוב אנשים ריקים. אולי אפילו שזה משול שקשה להם, כמו דוד, מראה נפש. בכל מקרה, הם היו הולכים ונלחמים, מלחמות ישראל באותה תקופה. הרלב"ג, זה ככה הרלב"ג מסביר, יצאו עמו, הכוונה, הם היו הולכים ונלחמים, במקום הצורך, במקום הזה. בעצם, ואז עוד יותר, תוך כדי שישראל נמצאים בלחץ ושיעבוד, הוא בארץ טוב, ותופעה שגם אותה יש להכליל בכל התופעה של שבטי הבכורות בעבר הירדן המזרחי, הולך וכובש מה שבעיניו נצרך. אז זה בעצם השלמת התמונה הזאת של הבלעדיות הזאת שלו והעמידה מהצד. בסדר, אז פה אנחנו ממשיכים בעצם, אז יפתח הופך להיות לראש לקצין. צריך להדגיש את הנקודה הזאת גם כסיום למה שאמרנו עכשיו, שזה מיוחד, בני גלעד ממנים את יפתח לראש לקצין, אבל ברור גם ההתרחשות וגם מהמשך הפסוקים שהוא ראש לקצין לכל עם ישראל. אחרת כל טענת בני אפרים זה בעצם מה שהיא אומרת. איך אתה לא קראת לו? מה זה לא קראת לו? אם אני מראש ממונה רק על שווה גלעד, אז אין כמעט טענה פה. בסוף, וישפוט יפתח את ישראל. בקיצור, איך שלא יהיה בסופו של דבר, המינוי של אנשי גלעד, שהם אני מזכיר אגב אלה שבעצם מינו את יהושע, תחילת ספר יהושע, בני עבר הירדן המזרחי, הם מינו את יפתח על גלעד, אבל יפתח אמונה על כל עם ישראל. היה להם את התוקף הזה, או שמיד כל עם ישראל קיבלו את מלכותו, לא יודע בדיוק איך זה היה. העמדה הזאת שיותו ראש לעם ישראל היא מאוד מאוד משמעותית בעמדה שהוא מציב מול בני עמון. אנחנו קוראים בפרק י' פסוק י' ב' וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור. אני יוצא רגע פה, כבר נעצור פה. מה הפסוק הזה, ממש מאיפה הוא לקוח? נכון, ממש, זה ממש פסוק מילה במילה, רק עם שינוי השמות. וישלח משה מלאכים אל מלך אדום, וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון. כל הפסוקים האלה מחזירים אותנו ממש אל פרשת חוקת, אל כל הוויכוח הזה שבעצם המאורעות ההיסטוריים שיפתח מזכיר על המסע ומתן עם אדום ומואב ואחר כך המלחמה עם סיחון, ממש מחזיר אותנו לשם, ומחזיר אותנו לשם גם מבחינת המעמד. מבחינת המעמד של יפתח שולח מלאכים אל המלך שמו. פה, לעצם הנקודה הזאת, יש חשיבות מאוד גדולה. הן מבחינת אחדות האומה, והן מבחינת הזהות העצמית של ישראל כעם אל מול שאר העמים. נתחיל מהנקודה הראשונה, מהנקודה של האחדות. נתחיל את זה דרך מדרש שמאוד מדגיש את זה. אני קורא במדבר, מדרש על משה רבנו, על הפסוק המקביל אצל משה. במדבר רבה חוקת יוטט, ככה כתוב שם. כאן נאמר וישלח ישראל, ובמקום אחר תלה שליחות במשה, שנאמר וישלח מלאכים במדבר קדמות. כלומר, בפרשת חוקת כתוב וישלח ישראל, וחומש דברים כתוב שמשה שלח מלאכים, אז מי שלח? הוא כתיב וישלח ישראל מלאכים מלך אדום, וישלח משה מלאכים מקדש. הכתובים האלו צריכים לזה לזה, שמשה הוא ישראל וישראל הוא משה, למדך שראש הדור כל הדור. כלומר, מה הדבר הזה שכתוב בעצם, שמשה שלח, למרות שבאמת כל ישראל שלחו, אומר לך המדרש, זה בא להגיד שמשה, שראש הדור, העיקרון של ראש הדור הוא ככל הדור. ואם אחר כך אתה מוצא שיפתח, בא מדבר בשם כל עם ישראל, ועוד על רקע הפירוד שעומד להיות עם אפרים, אז יש פה משמעות מאוד גדולה לאחדות הזאת. דווקא אני אומר להתקה של אותו פסוק של משה דווקא, שבעצם חידש את המדרגה של ראש הדור כנגד כל הדור. עכשיו באמת יפתח עומד, ומאוד מאוד מדגיש, בואו ניקח עכשיו רגע, נזכור פה את המילים המשמעותיות בדו שיח של יפתח מול מלך בני עמון, ונראה עד כמה משמעותי הוויכוח בעצם מאחורי הקלעים על עצם המעמד של יפתח, על עצם היות יפתח מייצג את כל עם ישראל. וישלח יפתח מלאכים, אז אמרנו, יפתח זה כבר עצם הסמכות שלו, כמו שמשה רבנו, שבעצם עומד עכשיו, מדבר בשם כל הדור. וישלח יפתח מלאכים מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך? כי באת אליי להילחם בארצי. כל הניסוח הוא, אני מולך, מלך מול מלך, נציג מול נציג, ראש מול ראש. מה מלך עמון עונה לו? והוא מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, אל מי הוא עונה? אל מלאכי יפתח, אני בכלל לא מדבר אליו, אני מדבר אליכם. כי לקח ישראל את ארצי, הוא ממש לא עונה לו דבר אותו גוף. אם הוא היה ממשיך את הדו-שיח, הוא היה צריך להגיד, כי לקחת את ארצי. בסדר, אבל אין פה שום פנייה ליפתח באשר היא. זה ממש בולט מה לי ולך מול, כי לקח ישראל. את ארצי הוא ממשיך. ואתה השיב את עיני שלום. ויוסף עוד יפתח, וישלח מלאכים מלך בני עמון, ואומר לו, כה אמר יפתח. לא לקח ישראל, גם הוא מדבר היסטוריה, אבל לפני זה, כרוז. כה אמר יפתח. מה זה כה אמר יפתח? אני יודע, אנחנו באמצע דו שיח. לא, 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 זה אני מדבר אליך, אל תתכחש לזה. ואז הוא מביא את כל הפרשייה ההיסטורית. פסוקים נרחבים. פסוק כ"ז, ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם בי. ישפוט השם השופט היום בבני ישראל ובבני בני עמון, ולא שמע מלך בני עמון לדברי יפתח אשר שלח אליו. מה הפשט לא שמע? מה זה לא שמע? אומר אברבנאל, כפר בסמכות של יפתח בכלל לייצג את העם. כמו שאמרנו, בכל הדו-שיח יש פה בעצם איזה מין משהו מאחורי הקלעים של מי נדבר עם מי, מי הבעל דין של מי. מה שאמרנו דיוק כזה, זה הלב אהרון עושה אותו, שבעצם יפתח כל הזמן חוזר אומר בלשון יחיד, ומלך בני עמון מדבר על ישראל. אז שוב, אמרנו, דיברנו על זה שהעמון נוגע מראש בנקודה של הפירוד של עם ישראל. הוא מראש חונה על הגלעד ומצליח וטוען לבעלות על החבל ארץ הזה, הוא אומר, אני לא נתעסק ככה עם כל עם ישראל. אני רק על הכובשים האלה שעומדים לי בגבול הארץ שלי וכובשים אותי, והוא מצליח ליצור את הפילוג הזה, הוא לא עומד יפתח, הוא אומר, זה יש חשיבות עצומה, פעם ראשונה שבעצם עם ישראל עומד, מברר את התוקף שלו מול האומות ואומר, אנחנו, הכל פה ארץ אחת, הארץ שלנו, ראינו פעם שעברה, אנחנו עם השם, ואתה עומד מולי, יש פה הנהגה, יש פה צעד מאוד מאוד גדול קדימה בדרך אל ההנהגה, אל המלוכה, שבא הנציג של כל העם, ראינו עד עכשיו, ונלחם, עוזר כוחות אל מול המצוקה, אל מול הצרה, ונלחמים, זה עד עכשיו. אבל פה יפתח עוד לפני המלחמה, תראו את הפרופורציות פה, אחר כך מלחמה ממש בכמה פסוקים. אבל כל הדו-שיח שאמרנו שהמרכז שלו הוא בעצם עצם המעמד, אני עומד בראש כל העם, יש לעם ישראל ראש, יש לו נציג. וראינו שבסוף המלחמה בעצם על רקע זה, שמלך בני עמון, היינו כדברי אברבנאל, אומר, אני בכלל לא צריך לענות לך, אני לא מכיר בישות שלך, לא יודע מי אתה. חשבתי לומר, לא מצאתי איזה מקור, שאולי יש פה בעצם גם ויכוח יותר עמוק, כאילו, שאותו ויכוח בעצם משפיע גם על תוכן הדברים. כי בסופו של דבר יפתח אומר פה טענה, הוא אומר, תקשיב, למה לא באתם עד עכשיו 300 שנה? מה זה הטענה? מה בעצם יפתח אומר? הטענה של יפתח קודם כל, הוא בעצם אומר, לא כבשנו מכם, כבשנו את זה מסיחון, אתה לא טוב כמו לפני כמו שמוע. אנחנו כבשנו את זה מסיחון, הוא מזכיר את כל הסיפור, בכלל לא כבשנו את זה ממך, אין לך דו שיח איתנו. דבר שני, הוא אומר, כמה טענות שהנושא שלהם הוא בעצם, מה שנקרא, לא חזקה. הוא אומר, מה, אתה טוב מבלג בן ציפור, ולמה לא, מואב לא אמרו כלום, ולמה אתם לא אמרתם כלום 300 שנה? מה באמת יענה על זה מלך בני עמון? נו, ממש, כי פשוטו, הטענה של חזקה, שהנה, אנחנו נראים כבעלים, אנחנו פיתחנו פה את הארץ שנים, אנחנו זה, מה יש לך לומר מול זה? אתה יכול לומר שמלך בני עמון, אומר, אני לא מוסרי, אבל אני בא לכבוש. אבל זה קשה לומר, כי מראש מלך בני עמון בא עם טענה. הוא אמר, כי הוא קורא לזה ארצי, לקח ישראל. איך המילים? ויאמר מלך בני עמון למלכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותי ממצרים. נו, ומה מלך בני עמון יענה? מה הוא עונה? לפחות בליבו, מה הוא היה עונה אם הוא היה מכיר בתוקף של יפתח? מה הוא עונה על שאלת החזקה? למה לא באתם עד עכשיו? מה? בסדר? כן, אפשר לומר. שאלתי לומר, לאור, אם, באמת, לאור זה שרואים שבאמת בזה הם כופרים שיש ראש לכל עם ישראל, שיש הנהגה לכל עם ישראל, אפשר לומר שבכלל אין טענת חזקה. כל עוד עם ישראל בעצם לא יגיע למצב של מלך, יגיע למצב של עם, שמתנהל ככל העמים, במובן של שיש מפקד מסודר, שיש מערכת מיסוי, שיש מלך שכולם כפופים אליו, שיש ישות אחת. בעצם זה כבר אין שאלה. כלומר, לפי המבט של בני עמון, מה יש פה? יש פה אוסף של שבטים. כן, בדיוק. בין מדינות יש חזקה למלך, למדינה. מה יש לכם? אתם אוסף שבטים? אוקיי, יש איפשהו משכן שאתם מדי פעם הולכים אליו? יש לכם אמונה משותפת? בסדר, לאורך התקופות יש המון, יש המון סיטואציות כאלה של, של, של שבטים שבאים וכובשים, ומי יודע לאן זה התפתח. מלך בני עמון, אני חושב שהלא שמע הזה, הוא לא רק במובן הפשוט שאמרנו קודם, שאברבנאל אומר שבכלל אין לי מה להתווכח איתך כי תביא את הישות המתאימה. אולי לא שמע הזה בעצם אומר, אין ישות מולי. אין ישות מולי, אתם לא מתנהלים כעם. באמת, צריך לזכור שבתקופה הזאת. הדבר הזה שכל פעם יש שופט משבט אחר. ונגיד, יש דבר הזה מאוד מיוחד, שביום הפילג יש בגבעה, כל העם מתחבר וזה, וגם אז צריך כדי להוציא איזה כרוז, שיש איזה מין שמועה, וכל עם ישראל לא נהייתה כדבר הזה, אז בואו נתכנס. אין סמכות, אין תוקף באמת שיכול להכריך את כולם למשהו אחד, אלא רק ניצוצות. יש פה צעד קדימה מאוד מאוד משמעותי של יפתח, שאומר, יש תוקף מלכותי, הנהגתי, מרכזי, לעם ישראל, אל מול העמים. בעצם יפתח משחזר פה את מה שבאמת קרה בפרשת חוקת. בפרשת חוקת יש באמת חידוש מאוד גדול ומשמעותי, והוא חידוש הדיפלומטיה. כלומר, גם בפרשת חוקת יש משמעות מאוד גדולה לדבר הזה, שבעצם עוד לפני שהתחלנו את כל כיבושי ארץ ישראל, התחלנו במגע דיפלומטי עם האומות, שהוא עצמו מאוד משמעותי. עצם זה שעם ישראל עומד, אומר לעצמו בעצם, תוך כדי שהוא אומר למלך אדום, אני, זה ההיסטוריה שבאתי עם מצרים, אני בדרך לארץ ישראל, אני רוצה להיכנס, תן לי לעבור, זה עצמו איזשהו נגיד זה בשפה כזאת, איזשהו תיקון לחטא המרגלים. חטא המרגלים המסור אומר, רגע, הארץ הזאת שלי, שלהם, מה אני, איך אני אצליח? פה מישראל עומד בעוז ועומד מול אחרים, ואחר כך גם מוכן להילחם על זה, אבל כהמשך, זה בעצם המלחמה מול סיחון, היא בעצם תהליך שהבשיל, שעם ישראל עומד ונלחם על הארץ שלו. זה התחיל בדיפלומטיה, ולעמוד מול העמים, אגב גם בימינו, לעמוד מול העמים ולהגיד, זה תהליך שלוקח לפי זמן לברר אותו, יש לנו ארץ, תנו לנו אותה. אחר כך הם לא מסכימים, אז זה גם המלחמה. המלחמה פה של יפתח, אני חושב שזה אולי הסיבה של הפרופורציות והפסוקים, שיש פה, הפועל של יפתח זה העמידה מול, מול העמים, מול נציג העמים פה, מול בני המון, שמערער על התוקף המוסרי של עם ישראל, אמרנו בכלל מערער אולי על הישות המשפטית נקרא לזה, על הישות הלאומית של עם ישראל בתור עם, ואומר, אתם בארץ שלי, כן, 300 שנה, מבחינתי 1,000 שנה, אתם פה, זמנים, ארעים, עדיין בכלל לא התגבשתם, אני, אתם עדיין בראשית, אתם כלום. ונפתח, לא, אני ראש בני ישראל. אמרתי קודם, הוא קיבל מינוי מבני גלעד. מבני גלעד בהתחלה, הם שמו אותו לראש ולקצין. לא כתוב פה איך, האם היה ברור שיש לי יכולת למנות על כל עם ישראל, או פשוט כמו כל השופטים, שמי שעמד בראש, הרי זו שאלה מעניינת, שרואה את המחשבה בכל דור השופטים, איך זה שלא מצאת שני שופטים במקביל? זה חלק מה שאנחנו רוצים לומר גם פה, שיש בכל דור השופטים, כלפי חוץ זה יכול להיראות שבטי, אבל היה המון המון המון, דיברנו על זה הרבה בהקדמות, המון מובן מאליו אחדותי בדור השופטים. אדרבה, זה שיש לך כזה דור, ואין מלחמות גבולות בין השבטים, ואין שני שופטים במקביל, ואין חוץ מדברים מקומיים, ערעור על השופט. פה הרי זה מאוד בולט, אחד המקומות שהכי בולטים זה פה. שבט אפרים בא ונלחם למה לא קראת לנו. אדרבה, תגיד, אתה לא שופט שלנו בכלל, תלחם בו בתור שני יריבים, לא בתור העם שעכשיו בא למנהיג ובטענה. יפתח ממש הציף את המובן מאליו הזה, והצליח להביא את עם אחריו למלחמה מול בני עמון. אתם יודעים מה יותר מזה, בואו נעבור פה עוד שלב. עוד חידוש עצום וחשוב ומשמעותי של יפתח הוא כיבושים בגבולות האויב. בואו נרגע, נעבור בעצם מהדיפלומטיה, מהוויכוח דרך השליחי למלחמה. בואו נקרא. פסוק כפתן. ותהיה לפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד ומצפה גלעד עבר בני עמון. הפסוק הזה קודם כל הוא פלא. בהתחלה הפרק י' אנחנו מצאנו את בני עמון בכלל בערב המערבי. הם עוברים ומתחילים להציק לאפרים וליהודה, וזה מה שמעורר את עם ישראל. אז כבר תמענו איך בכלל בכל תחיית פרשת יפתח אנחנו מוצאים אותם רק בעבר המזרחי. זה ראינו את הרד"ק והמלבים שאומרים שברגע שעם ישראל עשה תשובה, זה כבר הביא איזושהי תעצומה אחרת, ובני עמון בעצם עברו לחלק המזרחי. אבל פה, כבר זו תמיהה נוספת, היה כתוב שבני ישראל התאספו במצפה, בני עמון התאספו בגלעד. איך זה שאתה פתאום מוצא שהמלחמה היא בכלל בבני עמון? על אחד משתיים, המלבים אומר שזה היה תכסיס של יפתח. עכשיו תכסיס מחידוש מאוד מאוד גדול ומשמעותי. יפתח אומר בעצם עבר עשה איזושהי מעקף, נלחם בארץ שלהם, ממש כמו שיטת הלחימה שבני בניו יעשו עוד אלפי שנים אחר כך, שכל תורת הלחימה היא בכלל שלא תהיה פה מלחמה, אנחנו נכריע אותם שם, בזה תיגמר המלחמה. אולי, לא זוכר מישהו אומר את זה, אולי בעצם חלק מהעניין, כמו שהרד"ק והמלבי אמרו על השלב הראשון, אולי גם בשלב השני זה ככה. ברגע שיפתח מיושבי גלעד בא ואומר בתוקף, לא, אתם לא תפרידו, אני עומד בראש כל האומה, אנחנו עם אחד, ומאלה אולי גם פה חלה איזושהי נסיגה, לא יודע אם נסיגה מוחלטת, אבל נסיגה בתוקף, בכוח, אל בני עמון. אנחנו בכל מקום מוצאים שני השלבים בעצם של נסיגת בני עמון, לפי השלבים של ההתעצמות, בהתחלה הרוחנית, תשובה של עם ישראל, ואחר כך הלאומית, מדינית, זהותית. כל מקום יפתח בא ונלחם בתוך בני עמון. פסוק למד למד א' זה הנדר, אנחנו ממשיכים פסוק למד ב', ושוב פעם הדגש הזה, שעמל בי עומד עליו, ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם השם בידו. עכשיו שימו לב פסוק למד ג' מאוד חשוב. ויקם מערוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל קרמים מכה גדולה מאוד, ויקנו בני עמון מפני בני ישראל. עד עכשיו בצינו שאויבים נכנעו מפנינו. למשל כושן השתיים. אבל האם הצינו שבאנו וכבשנו אצלם? בוא נגיד ככה, ודאי אצל מישהו כן, בעמי כנען. שם מראש בעמי כנען זה בעצם כל ההמשך של מלחמת כיבוש הארץ, זה ברור. ברור מאליו שברגע שכבשנו את יבין, אז היה יישובים מחדש ותהליכים שלמים של, התקדמות יישוב הארץ. אבל אני אתן דווקא את האנטיתזה, את גדעון. גדעון עשה מרדף רציני לעומק, לא עומק מדיין. אבל דווקא שם מודגש מאוד, כי הוא אחר כך הפסוקים, שהוא מגדיר מראש, כך הוא אומר גם אנשי סוכות, אני רודף אחרי זבח את צלמונה, כלומר בעצם ניסינו לסגור את הגבולות הירדן, תפסנו את עורב וזאב, זבח לצלמונה עדיין לא, המנדט מראש הוא הולך, אני הולך לתפוס אותם. המפורש הוא מכה את המחנה שלהם, מדובר אנשי צבא הזה. זה שכתוב פה, שהוא כבש פה 20 עיר, זה משמעותי מאוד. עכשיו, אני לא יודע להגיד, אם אחר כך היה בעקבות זה כיבושים. רק מה שנאמר עכשיו, אני חושב נראה לי שזה עולה שבהחלט כן, ומעבר לערים מסוימות. הרי בואו נזכר, ישראל, כמו מה שאנחנו באים עכשיו לדון, עד כמה יפתח רק הציל את ישראל כמו עד עכשיו, כמו ששמגר בינת הציל מיד פלישתיים, כמו אהוד בן גירה שהציל מיד מואב. רק רציתי לומר, המלחמה בבני עמון היא ממש עומדת מול המלחמה במואב. המלחמה במואב של, אהוד בן גירה, שם מאוד מודגש, הם בעצם לחמו עד, מעברות הירדן, הם חסמו למואבים את המעברות הירדן, נלחמו, מואב נכנע על פני בני ישראל, אין שם שום מזכור לזה שהם הלכו לעבר מואב. מואב נכנע, זה אומר מקסימום שהיא ילתה איזשהו מס או משהו כזה. לכאורה זה לא אומר שלטון שם, זה אומר שהם, שגברה יד ישראל עליהם. עכשיו, זה דיון מאוד מעניין. בנקודה הזאת של מתי פוסק האיסור של ישראל אל תצורם ואל תתגרבם. הרי כשישראל באים לארץ, יש, איסור לגעת בעמון ומואב. למרות שזה בעצם הארץ המובטחת, לעתיד לבוא, כניקני זווי קדמוני, נגיד לפי חלק מהשיטות, כניקני זווי קדמוני זה ארץ עמון ומואב, והיינו אמורים במתי שהוא נבוא לשם, אשר אומר כרגע נתתי את זה להם. הם שומרים לכם את זה לעתיד לבוא מהמשפחה שלכם. באמת בחוקת כתוב, מודגש, שבני ישראל גבשו את סיחון רק את ארץ סיחון, אבל לא את ארץ מואב, לא את ארץ עמון, בפסוק, בלשון של הפסוק, כי אז גבול בני עמון. רוב המפרשים אומרים, כי אז גבול בני עמון, כי יש, מחסום של הקדוש ברוך הוא, שאמר, לא, להילחם בהם. ובאמת, ככה גם משה אומר בספר דברים, נקריא את הפסוק, רק אל ארץ בני עמון לא קרבת, כל יד נחל יבוק וערי ההר, וכל אשר ציווה השם אלוהינו. כלומר, מה שכתוב, כי אז גבול בני עמון פרשת חוקת, משה פרשת דברים בעצם מתרגם, כי יש ציווי. אז איך יפתח בא ונלחם עכשיו בבני עמון? תשובה פשוטה, אנחנו לא התגרנו בהם, הם התגרו בנו. אז זה מואב, ראינו, אני לא מצאתי פה בינתיים מקורות שנראה הקשר הזה של בני עמון. וזה מעניין, אצל מואב ראינו אז מקורות על זה, שבעצם אומרים שמואב הם אלה שהפרו את השבועה, כבר הפרו את השבועה, הם התגרו בנו ולכן עכשיו גם מותרנו להתגרות בהם, ובעצם עגלון מלך מואב פתח את הדלת לפני דוד המלך, ראינו במקורות האלה שנאמרים על דוד המלך, שאומרים לו איך אתה בא לך לכבוש את עמון. אז הוא אומר, מה אתה רוצה? הם באו וכבשו אותנו. אותו דבר ראינו אז לגבי השבועה של יעקב ללבן. דוד בא לכבוש את הרם, איך אתה יכול לכבוש את הרם? הרי יעקב ישבע ללבן. אומר להם דוד, כושן רשתיים. ובני עמון זה גם, כלומר, האם המלחמה במואב כבר הותרה המלחמה וההתגרות בבני עמון? מה? אז אני אשמח למקורות על זה. אז זה מעניין, אני לא יודע, עוד אין לי מקור, כאילו, נעיין איפה שאתה אומר, אבל, כי זה מעניין, כי יחד עם אוהב אמרנו פרק ג' באו גם בני עמון. מצד שני, בכל המלחמה, בהתחלה נסגר שהם ועמלק הצטרפו למואב. אמרנו שזה יוצא בעצם עמון, מואב ואדום, קואליציה כזאת ממזרח. הם הצטרפו, נלחמו בישראל, ושם בכל המלחמה לא כתוב מואב. לא כתוב עמון, כתוב רק מואב. לא יודע, נדמה לי בפשטות, אני לא מסבר עוד, אין לי מקורות על זה, אבל בפשטות שאז עוד לא הותרה שבועה של עמון. וזה קצת לכאורה כל מה שעומד ברקע הפרשה שלנו. כלומר, כל מה שעמון טוען, רגע, זה בכלל הארץ שלי, ובעצם על בסיס זה שהנחלה שלו הוא בעצם יציב בחזק במתכוח, כי אז גבול בני עמון עדיין קיים, והוא אומר, רגע, בעצם גם זה שלי גם ארץ סיחון. בעצם מתברר, אם אני צודק, שיצא פה הפוך. כלומר, באמת חזרנו לגרר פרשת חוקת, ושם כבשנו עד, הגבול שם זה ערוער. העיר שבתור הנחל היא מוזכרת כמה פעמים בספר דברים, מוזכר שם שישבו אותה בבני גד בפרשת מטות. פה, הגבול שהם כובשים, הסתכלו, אצלנו פרק י' א', פסוק למד ג', ויקם מערוער ועד בואכה מינית 20 עיר. ערוער היא ממש שם הנפוץ, הנורה האדומה שקשור לכל מה שמדברים שם מלחמות עמון ומואב, וערוער זה הגבול, עד שם היה אפשר לכבוש, כי אז גבול בני עמון. פה זה מערוער ועלה, עוד 20 עיר, עד מינית. אז ממש יוצא שבעצם יש פה כאילו ממש נסגר המעגל, כל מה שבני עמון באים להחזיר אותנו כאילו פרשת חוקת 300 שנה אחורה ולהגיד רגע מה בכלל כבשתם אותנו תחזירו לנו, ויפתח אומר אדרבה, מה שהשם יורש אותנו נורש, וזה מה שקורה, הוא יורש חלק, ברור שלא כל, שולח חודש יהיה אצבע לתוך בני עמון, ולכאורה זה בעצם מה שיפתח, בעצם הוא החלוץ של מה שאנחנו נמצא אחר כך בדברי הימים, את בני גד וראובן הולכים עד הפרט. כי אחרת, אם יש לך בעצם המחסום, בני עמון הרי מואב הם בעצם שם בדרום עבר הירדן, עד הירדן, ובני עמון הם בעצם המחסום מהכיבוש של בני ישראל מזרחה. אז לכאורה יוצא שבעצם הכיבוש פה, המערכה הזאת מול יפתח, שבה בני עמון מתגרים בישראל, מאפשרים לישראל להילחם בהם, יפתח בעצם בכיבוש שלו פה, ההתקפיות הזאת, במיוחד על רקע מה שאמרתי מצביע עליו, שמקום שהמלחמה תהיה בתוך הגלעד, מתרחש של בני עמון, זה בעצם פתיחת הפתח, מזרחה, מה שדוד המלך יממש אחר כך מול מואב ועמון. אז בעצם אחרי מאות שנים של, של, של מחסום, של הדבר הזה, של מחסום עמוני, הוא נפתח, כמו שבתחילת התקופה נפתח המחסום של, של מואב, ואפשר לכבוש גם אותם.
בגלל
שהם
התחילו, כמו שרשתם?
זהו. כן, בגלל שהם התחילו, בטח. הם התגרו.
זה משהו בדבי, הכיבושים של הראשונים, כיבושי יחיד, כאילו לא עושים לכבוש את הארץ.
בסדר.
כאן מה שדיברנו קודם בשירת דבורה, שהחריטו את הכנעני, אז אולי זה שלב שבו כבר אפשר להתפרץ על כלום. אתה לא יודע מה היה בדיוק בזמן דוד, וזה חלק בקום
שלו. אני לא יודע, לא יודע איך שחשב את זה, מבחינת כיבוש היחיד וזה. בסופו של דבר אני מזכיר, אין פה עכשיו כיבוש במובן הרגיל, לא כתוב שהתיישבו שם, זה לא כמו הכיבוש היחיד של דוד, זה בעצם זה, אומר על זה הופך להיות. זה, לא יודע, שוב, אני לא יודע יותר סיטואציה, אולי מאז הם היו למס, אולי אפילו זה לא, אבל רק הכיבוש אפילו אחר כך חזרנו, לא יודע מה, אבל לפעם ראשונה שהיה עכשיו כיבוש של ערים מואביות, של ערים עמוניות. במואב לא ראינו את זה. פה אני רוצה לגעת, כסקירה כללית כרגע, אולי, לא יודע, נרחית פעם שבה אני אמשיך את זה, או כבר לעבור הלאה לשאר השופטים, בנושא של בת יפתח ומלחמת אפרים. אנחנו נראה שיש איזשהו מכנה משותף כללי ביניהם. בעצם אחרי במידה רבה, הניצחון של יפתח הופך אחר כך להיות אבל גדול על זה שהוא הורג את ביתו, נגיד לפי רוב המדרשים והגמרות וזה, משהו שבאמת הרג אותה. ויש סביב זה הרבה דיון לגבי הוא מול פנחס, ושהוא לא יתיר את נדרו, ושזקני ישראל לא יתירו את נדרו כי השם לא רצה. בכל אופן, לפי זה שאולה אותה לעולה, ואחר כך עוד מלחמה מאוד מאוד קשה שבה בני אפרים לוקים. מאיפה בא כל זה? למה בא כל זה? על מה? אמרנו, יפתח חידש, עכשיו עצמנו, אז ארבעה דברים עיקריים. את הקריאה בשם, בדור שבעצם בשפל שעזב את השם, את האחדות העם אל מול הניסיון של, של אמון וגם ההצלחה שלו במידה רבה, להפריד את העם אל מול הערעור של אמון. אמרנו הקריאה בשם השם, אחדות העם, אמרנו ההתקפיות, ואמרנו פתיחת המחסום האמוני. סליחה, התקפיות פתיחת המחסום האמוני על שכל ביחד, ואת הדיפלומטיה, את העמידה, את הזהות של העם מול העמים, בהגדרה, זאת הארץ שלי. אחרי זה, פתאום אתה פוגש את המפץ הגדול הזה של מלחמה של 42 מאפרים לוקים בה, ושהבת שלו עצמו, מאיפה זה בא, למה זה, למה זה? אני שואל עוד לפני עכשיו הפרטים של מה בדיוק, תפתח מטה והנדר שלו, ובדיוק הוויכוח, מה בדיוק הוויכוח בינו לבין אפרים, אבל למה זה קורה, מאיפה זה בא? אז בעצם זה חלק משאלה הרבה יותר גדולה, כבר הרבה זמן ניסה להבין אותה. נשאל את זה ככה, נתחיל מהשאלה הזאת. בעצם זה שבני אפרים לוקים, זה בעצם חלק מתופעה בדור השופטים של זעזוע מאוד גדול, מכה מאוד קשה של בני רחל. דור השופטים, בנימין פילגש בגבעה כמעט קלה, מנשה, מה קרה למנשה בדור השופטים? גילת, יבש גילת גם כן, פילגש הגבעה בעצם נמחקים, ואפרים, קראנו בנימין, מנשה, אפרים, פה, 42 אלף, שזה המון, נסתכל ליחס כל המניינים, נגיד פרשת מטות, שלפני התקופה, המון, המון המון מאפרים מתים. מה קרה לבני רחל, שדווקא אמור להיות מובילים, וזה שהם פתאום בכמויות כאלה הם מתים? אז אמרנו, יהודה, לא ברור, כן, נתינו לומר שזה יהודה, אבל... לא, רק אמרנו שהוא יהודה תחילה, אז כנראה ש... נזכיר, בטח שהיה גם... אבל ברור שהמכות העיקריות בתור מכות, לא יודע, כלל שבטיות, בתור שעכשיו משפחה, שבט בעם, חוטף, למה דווקא הם? מה אתם אומרים? זו שאלה, לא? אני חושב שבעצם זרוע אחת, צד אחד של תופעה, שאנחנו פוגשים אותה גם השופטים. שלושת השופטים האחרונים. שילה זה לא בתוך ימין, זה בתוך אפרים. כן. בקיצור, זה בעצם זרוע אחת. בעצם, יש איזה... אני מנסה כאילו להבין תופעה, לראות את הרוחב של השאלה. יש בעצם תופעה מקבילה אצל שלושת השופטים האחרונים. אני עכשיו לא מכליל את השופטים השלווים, השקטים, מה שאנחנו קוראים. שלושת השופטים האחרונים ששמואל מזכיר איתו בנאום שלו, וזה יפתח, גדעון ושמשון, כולם בעצם חיים הסתיימו, המשפחה שלהם, טרגדיה מאוד גדולה. גדעון, כל 70 בניו מתו, ואחר כך גם אבימלך, בעצם כולם מתו. לא, יותם נשאר. לא, זה איזשהו... לא יודע, עוד מוצל מאש בכל זאת נשאר. יפתח, מראש, ראינו שהוא בכלל, המנודה, חזר להיות ראש גלעד, אבל ההמשכיות היחידה שיכולה להיות לו הבת שלו, מתה. ושמשון, שמראש כל הדרך שלו הייתה כזאת, שאנשים שלו היו אנשים פלישתיות, ואנשים שלו עצמם, אחד מהם בסוף הרגע אותו, בלי ידים שם באמצע פלישתים. שלושת אלה שבעצם הם מובילי המלוכה. ושכחתי אומר את אבימלך עצמו, שהוא בעצם גם השבט רחל, שהוא בעצם, גם שבטי רחל, שהם בעצם אמונים על הקמת האחדות והמלכות בעם, וגם שלושת המכות שהיו לשבטי רחל, וגם שלושת השופטים, גדעון, יפתח, ששניהם באמת שבטי רחל, ושמשון, שבעצם שוב, יש פה פער מאוד גדול במה שהם קידמו את העם כל אחד בשלבים, צעדים גדולים מאוד קדימה במלכות, לבין הכיליון של זה. תוסיף את בית אלימלך ואת בועז, שהם מיהודה, שהם בעצם באותה תקופה גם מנסים להעמיד מלוכה. בועז עם כל ה-60 בנים שלו, שכזה אומרים שהם מתו. הבאת לי מלך שבעצם קלה בנכר בסוף, ברוך השם, לא קלה, זה אדרבה קרה מנו המלכות. אנחנו מקבלים, ושכחתי לומר, תוסיף גם את בעצם, מי שאפשר לקרוא לו במידה מסוימת, את השופט האחרון, אלי, שגם הוא ובניו בעצם, הבית שלו לא קלה, יש לו אחר כך המשך הלב יתר וקדימה, אבל גם פה, זה מין חורבן מקיף כזה של המשפחה. מה קורה פה לכל אלה שבעצם מקדמים את המלכות קדימה? טוב, שאלה טובה. אני אגיד מה שאני חושב שהכיוון, זה הדברים שצריך להרחיב בהם ולדון בהם. בעיניי זה ממש הרחבה של השאלה שמופיעה לנו כבר ימי יוסף. יוסף זה קושיה מאוד גדולה, אני חושב שהוא קושיה מאוד עקרונית שכבר משם מצביע על הכיוון שאנחנו רואים פה בדור השופטים. איך יוסף, שהוא בעצם, התפקיד שלו זה לאחל את כל עם ישראל, להיות ראש לכל עם ישראל, כל ישראל קראו על שמו, איך זה שהוא זה שבעצם כל הבית מפולג ממנו, קו השבר בבית יעקב זה כולם מול יוסף. זה לא מובן, כאילו בעצם התפקיד של יוסף לדורות נראה ממש הפוך מהתפקיד שלו, מהתפקיד שלו לאורך כל, רוב החיים שלהם. וכנראה שהתשובה היא שהיא הנותנת. שצריך להבין, קשור מאוד גם למשל יותם, אחד מה שיותם אומר, שהכלליות ללכת מהמצב הפרטי. כלומר, שכל כוח נתון לעצמו, למצב הכללי, בעם ישראל זה, 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 זה צעד תהומי, זה צעד קריטי. כי בעם ישראל כל כוח הוא לשם שמיים, הוא עם שורש בקדושה, הוא עם עומר, יהוד ישיר מהשם. וכל מי שמנסה בעצם לקדם את המצב מפרטים לכללים, לכלל, כלומר, בעצם נגיד לכולם, תשעבדו את עצמכם, תמעטו את עצמכם, תצמצמו את עצמכם, אל מול המדרגה הכללית של עם ישראל, זה עלול להיות, זה עשוי להיות, זה אפילו נוטה להיות, שבעצם על חשבון כל המדרגה הפרטית שלו. יוסף בעצם, כל האחים אויבים שלו דווקא על הנקודה הזאת, כי עוד אין כלל, בעתיד שיהיה כלל, אז זה יהיה הרבה יותר פשוט, אבל הוא בעצם כל מה שאומר לכולם, לא אתה ולא אתה ולא אתה ולא אתה, כולכם תשתחוו לי. הם שונאים אותו על מעלה, שהוא אומר, אתה, מה כל מה שאתה צריך להיות בהקשר שלי, כל מה שאתה צריך להיות בהקשר שלי. מילה קו השבר הוא דווקא אצל מי שתובע מכולם להיות חלק עם משהו גדול יותר. אני חושב שזה קשור לזה, כל התקופה הזאת של השופטים, כל השבטים האלה שלוקים בתקופה, הם בעצם לוקים על רקע של המאבקי ההנהגה. אפרים לוקה על רקע שמאבק, 42,000 מתים על רקע שהוא בא ממנשה ואומר, למה אתה מעליי? בנימין מתים על רקע זה שמצו אומרים, אל תתרבו לנו בעניינים, תנו לנו להיות שבט עצמאי, לטפל בחטאים שלנו. יבש גלעד לוקים על רקע זה שאומרים, כל הישראל מתאספים, אבל אנחנו, יש לנו את המקום שלנו, אנחנו נבוא כשנרצה. ואולי גם בגלל זה, דווקא כל אלה, שלושת השופטים האלה, גדעון, יפתח, שמשון, אין להם המשכיות כמו שבעצם מתברר באופן הכי גלוי בבית גדעון, גם בהתחלה מול יותם ומול אבימלך, שהיה והמינה מאוד גדולה שהמשכיות לבית גדעון, אבל זה לא יכול לקרות עכשיו. כל אדם ישראל לא מוכשר לזה, אז זה כאילו מין הופך להיות משהו דיכוטומי כזה, יש פה איזושהי תביעה להעמדה מבחינה מסוימת של מלכות, של כלליות, של אחדות, אבל דווקא זה, בדור שלא מוכשר לזה, עלול להיות ממש מה שאתה אומר שתצא אש. למה תצא אש? יש פה עכשיו ויכוח, אם מלך או לא, בוא ננסה, זה לא יצליח, אז העם לא ילכו אחריו, לא. אתה אומר, לא, תצא אש, לא רק כי בגמול שהוא הרג את אחי גדעון. כי אתם עכשיו מתעסקים בסוגיה שהיא נפיצה, היא נפיצה מאוד כל עוד לא הגענו לשם. מה שלי מלך נוטש וזהו, רואים את הסוגיה הזאת של האיחוד של העם, בעם ישראל שזה ממש פירורי קדושה מאוד מאוד פנימיים, מאוד ליבתיים, זה סוגיה מאוד נפיצה ומאוד, לא יודע איך להגיד, מחירים בדרך אל ה... טוב, בעזרת השם, פעם בה נמשיך.